חידת האדם, פרק 27. בלי שיר פתיחה או הצהרות או הקראות מיותרות. פרק מיוחד שהוקלט לאור המצב המזעזע שאנחנו נמצאים בו. שיחה עם הגר דרור מליניאק, פסיכולוגית קלינית, מייסדת בית ספר לבונה לפסיכותרפיה אנתרופוסופית. הגר בימים האחרונים מאז האירוע מתנדבת במרכז סיוע, עזרה ראשונה נפשית לניצולי המסיבה, לניצולי הטבח בעוטף עזה, מדברת עם משפחות. אבל האמת היא שלא רק תושבי העוטף שעברו את מה שעברו נמצאים בטראומה, כולנו נמצאים בטראומה כזאת או אחרת, וזה בעצם הדבר המשמעותי ביותר שהבנתי בשיחה עם הגר היום. ומכיוון שאנחנו בטראומה, יש גם דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי שזה לא יהפוך לפוסט-טראומה. וזה נמצא בשיחה שלי עם הגר. גם אנחנו המבוגרים, גם מעט לגבי מה שאפשר לעשות עם הילדים. אני קורא פה באמת, אל תהססו לבקש עזרה, אל תהססו לקבל עזרה. ואם אתם יכולים, הכי חשוב, אל תעססו לתת עזרה, כי זה מה שיעזור לכם הכי הרבה. תהיו טובים, תהיו אדיבים, תהיו נדיבים, תחבקו, תהיו ביחד, תעברו את זה ביחד, ואני גם פה איתכם. אני אוהב אתכם.
שלום אגר.
שלום נועם.
אגב, תספרי לנו מה את עושה בימים האחרונים.
אז זה מורכב מהאישי והמקצועי. במקצועי, קודם כל לפגוש את המטופלים שאני מטפלת בהם עם הרבה יותר חרדה, אימה, תחושות אי ודאות, אי ביטחון, זה הזוע של, של כל החיים הרגילים.
כל התשתית, כל היסודות שעליהם החיים שלנו היו מונחים, התערערו לחלוטין.
לגמרי. בנוסף לזה, במקצועי, אני נמצאת, זאת אומרת, נרשמתי לכמה קבוצות של מטפלים, יש צורך מטורף. במטפלים, גם קבוצה של שמפנים אליה את ניצולי מסיבת הטבע, ששם זה אומר לפנות לאנשים עצמם, לפעמים זה לבני משפחה שצריכים בכלל את העזרה בשביל עצמם, אמא, אחות, ושם מקבלים אחת או עד ארבע שיחות בלי תשלום. ועד זה שנרשמתי למילואים בגילי המופלג, זאת אומרת, אני לא יודעת אם יקחו אותי, אבל יש גם צורך מטורף בפסיכולוגים בצבא, מסתבר. אז כן, איפה ש... מה שאפשר. באישי, בזעזוע עמוק, ארבעה ימים, כמו כולם. זעזוע עמוק מאוד. רואה גם את השינוי לאורך הארבעה ימים, כל יום הוא קצת אחר.
כן.
כן.
כן, כל יום המאפיינים שלו. אתמול זה היה היום של המודעות אבל. היום זה היום של הלוויות.
כן, אבל אני רואה שיש, למרות שאנחנו עדיין בשלב ההלם.
כן.
אז ההלם של היום הראשון של שבת הוא באמת היה טוטלי, הרגשה של ניתוק, של ממש ניתוק במונחים שלנו, כמובן ניתוק בין הגופים, כן, זאת אומרת שבפסיכיאטריה קוראים לזה דה-ריאליזציה, זאת אומרת הדבר הזה שאתה רואה מציאות מול העיניים ואתה לא מסוגל לקלוט שזאת אכן המציאות, כן, אתה חי... אתה
מסרב להאמין שזה מה שקורה.
אתה לא יכול לקלוט את זה, שזאת המציאות, ואז זה לחיות בעצם בשתי מציאויות נפרדות. יום ראשון, כשזה טיפה מתחיל לשקוע, ההלם עוד ישנו, אבל כבר יש רגעים שזה לא כל הזמן, כאילו יש רגעים שפתאום משהו אחר קולט את הקשב ואת תשומת הלב, ואז יש התעוררות כזאת של אימה שרגע, אנחנו בעצם בזה, בתוך האימה. אז אני כן גם עוקבת אחרי השינוי, גם אצל עצמי וגם אצל אחרים, בשביל להבין אותו גם, להבין את התהליך.
ולי זה מרגיש, כל הימים האלה מרגישים כמו חלום בלהות שמתגשם מול העיניים.
גם.
זה פשוט מתגלה לנו כאן, כאילו איך לחיות בתוך סיוט, איך זה נראה, איך זה קורה.
כן.
ואנחנו עוד, לפחות אנחנו נדבר על עצמי, יחסית מצבי טוב, כי לא מת לי אף אחד במעגל הראשון. אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר מישהו שמת, מתה, או אולי גרוע מזה, נחטפה, נחטף. והשאלה שלי אלייך זה, שאת באמת עכשיו בקשר עם אנשים שאו חוו את האובדן הגדול ביותר, או היו בתופת הגדולה ביותר, ואיך בכלל ניגשים לכזאת שיחה, לכזה אירוע? מה אנשים צריכים ברגע הזה?
אני אוסיף למה שאמרת עוד משהו, אנשים שזה מעורר אצלם, כמובן לא רק מעורר, מציף טראומות קשות שהיו קודם. זאת אומרת, אנשים מטופלים שאני נפגשת איתם, אז יש גם כאלה, אחים שכולים, אח שכול שהבן שלו נלחם עכשיו, הכל, כן? אני אגיד אישית, אני לא, באמת גם אף אחד במעגל הקרוב שלי לא נפגע, ואני לא, אין לי רקע של שכול, אבל אני גדלתי במרחק של חצי קילומטר מהגבול הירדני, והפחד מחדירות מסתננים קראו לזה, אז ליווה את כל הילדות, ואני ממש רואה איך את ההשתחזרות של החרדה הזאת עכשיו. אז גם יש את השחזורים בכל מיני רמות של שחזור. כן. אז מה עושים? תראה, קודם כל יוצרים קשר. זאת אומרת, לקח לי כמה שעות בשבת להבין שאני בעצם צריכה לכתוב לכל אחד מהמטופלים ולשאול שלמה. אפילו הדבר הקטן הזה, אני לא חשבתי על זה מיד בשעה הראשונה. אפילו זה, כן, ההזדמנות שאנשים פשוט יגידו לי מה שלומם. ויש אחד הדברים הקשים כרגע זה שהפרוטוקולים המוכרים של טיפול במצבי טראומה הם במידה חלקית, נגיד במידה חלקית ישימים למצב הנוכחי, ואני אגיד למה. בפרוטוקולים של טיפול בטראומה ההנחה היא שאדם עבר אירוע, גם אם זה אירוע מתמשך, ושאנחנו פוגשים אותו אחרי שהוא יצא מהאירוע. זאת אומרת שהטיפול מתחיל כשאדם נמצא במקום בטוח, וזה הבסיס, הבסיס הוא שאדם יהיה במקום בטוח. עכשיו בעצם המפגש הטיפולי צריך להיות עכשיו במצב שאנשים לא במקום בטוח, כולנו לא במקום בטוח, המטפלים עצמם בתוך הטראומה המשותפת הקולקטיבית עם המטופלים, זאת אומרת אנחנו במובן הזה בסרט אחר, חדש, לא לגמרי אבל חלקית.
זה בעצם כמו עזרה ראשונה ללוחמים שנמצאים בתוך לחימה. האירוע כן. הזה הוא מתמשך, ובמובן לזה כולנו בחזית.
כן.
כאילו, יש חזית ועורף, אבל גם העורף היום הוא חזיתי מטבע הדברים, גם אצלנו וגם בעזה.
כן. 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 אז מה עושים? אני אגיד עוד דבר שבסיסי, שמטפלים מוכרחים לטפל בעצמם, לדאוג לעצמם. גם ברמה הכי הכי בסיסית, לאכול, לשתות, לנסות לנוח, לנסות למתן את ההצפה הדיגיטלית או הוויזואלית בכלל. זה נכון לגבי כולם, זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, המשיכה לדעת מה קורה בגלל שאנחנו בתוך הטראומה, בגלל חוסר השליטה, על לדעת מה קורה נותן אשליית שליטה, אבל חשוב למתן את זה, חשוב לנסות להתנתק מהמדיה לפני בלילה, לפני השינה, להפריד בין זה לבין השינה כמה שאפשר. זה מאוד בסיסי.
זה בעצם הוראה שכאמור נכונה לכולנו.
כן.
לכולנו. ואני ארצה להגיע איתך גם למחשבות ועצות של מה כדאי ומה איך עדיף לנהוג בימים האלה עבורנו, עבור אנשים שבאמת לא חוו את הטראומה באופן כל כך ישיר.
כן.
אבל כרגע עוד הייתי ככה, אני עוד איתך במקום של באמת החבר'ה שבתוך הטראומה, שהנפגעים או הניצולים או אלה שאיבדו.
תראה, שוב, המטרה היא פחות, במידה מסוימת כן, כמובן לתת לאדם לדבר על מה שהוא עובר, והמטרה היא מאוד עיגון וקרקוע. ויש הרבה סוגים, כל מיני פרוטוקולים של איך מגיעים לזה בדברים שהם מאוד פשוטים, כן? אבל אני יכולה לתת דוגמה, יש, זה עכשיו די נפוץ, אחד, יש תרגיל שבו, תרגיל הפרפר, שמים יד על כל כתף ועושים 25 תפיחות ככה על הכתף, עוצרים לכמה נשימות, ואז עוד 25 תפיחות כאלה. זה לא עומד לבד, עושים, יש סדרה של תרגילים, עיגון, חלק נגיד אותו פרוטוקול, זה שמבקשים מהאדם להסתכל מסביבו ולציין חמישה חפצים באותו צבע. לחפש חמישה חפצים במרקמים שונים.
זה ממש תרגיל אסוציאציה הכי בסיסי.
אבל הכוונה היא ליצור קשר עם החושים, כן? עם חוש המגע, עם חוש הראייה, עם חוש, יש לחוש הריח, יש לשמיעה. כל דבר שאנחנו, בעצם השאיפה שלנו זה להגן את הנפש בתוך הגוף, שתרגילים שמיועדים לאותו דבר כמו נגיד טכניקות יותר מדיטטיביות או של דמיון מודרך, במצב הזה יכולים לא לעבוד, כי הם דורשים שהמיינד יהיה פנוי, נגיד, להנחיה. אז, וזה, זה, הדוגמאות שאלה שנתתי, הן יותר פועלות גם כשאדם הוא במצב, יכולות יותר לפעול במצב יותר מעורער. נגיד המטופלת ש הייתה אצלי אתמול והגיעה במצב מאוד מאוד חרדתי, ואחד הדברים שאני עושה זה אני גם מבקשת ממנה לציין את רמת החרדה מספרית על סקאלה, ואז עשיתי איתה כמה תרגילים כאלה, ואז ביקשתי ממנה עוד פעם לציין, והייתה ירידה בחרדה. אז זה דברים מצד אחד מאוד פשוטים, והם הכרחיים לעכשיו, לחזק את הדברים ש התפקודיים, מה שאדם כן מסוגל לעשות, כן? היא נגיד, שאלת אותה אם היא מבשלת, אז היא כן, היא מבשלת, זה לא מובן מאליו. יש אחרים שהרבה יותר קשה להם לבשל במצב הזה. אז לחזק את מה שאדם, לנרמל כמובן את כל התחושות והרגשות שלה, מהחרדה והפחד והאימה, וגם על הזעם והשנאה ודחפי הנקמה, וכל רגע שעולה עכשיו הוא מאוד נורמלי.
נורמלי, זהו, לנרמל מלשון להכיר בנורמליותו.
כן, כן, כן. ולתת את הפרספקטיבה של הזמן, התהליך של החלמה מטראומה הוא מתמחשך על פני זמן. אנחנו לא מדברים עכשיו, זאת אומרת, נגיד ככה, יהיו אנשים שיהיו במצב פוסט-טראומטי, ויהיו לא מעט אחרי הסיפור הזה. אבל התקווה היא שכמה שיותר אנשים יוכלו לאבד את הטראומה, ולא, תהיה שם חוויה מאוד מאוד כואבת, אבל יש הבדל בין חוויה מאוד כואבת לבין מצב של פוסט-טראומה. יש שני דברים לגמרי שונים.
וההבדל הוא ביכולת עיבוד של של הטראומה בזמן אמת, או זמן קצר יחסית אחריו.
כן, ועכשיו, האם מתפתחת פוסט-טראומה או לא, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. גם במה האדם נחשף אליו, אבל לא רק זה. זה תלוי גם בדברים שהיו מבחינת האישיות שהייתה שקודם, לפני האירוע, איך אדם גדל, יש הרבה גורמים שמשפיעים על הסיכוי שאדם יפתח או לא יפתח פוסט-טראומה. כשברור שתחת רמה של אירועים קיצוניים, רוב האנשים, כן, יותר אנשים, כן, יפתחו פוסט-טראומה.
אוקיי. הסליחה באופן טבעי גולשת כאילו בעצם לכולנו, ויכול להיות שההפרדה שניסיתי לעשות מקודם בין האלה שהיו, שמאוד מאוד קרובים לאירוע, לבין אלה שהם לכאורה מרוחקים, היא קצת מלאכותית, כי כולנו,
כן.
חטפנו כולנו פה בטראומה, ולכולנו התעררו יסודות הקיום הכי בסיסיות, אנחנו מדברים על הקונספציה שקרסה, על הקונספציה של הגדר בעזה שקרסה, אני חושב שהמון קונספציות קרסו, הקונספציה של הימין קרסה, הקונספציה של השמאל קרסה, הכל קרס, כאילו, ובמין תחושה כזאת של באמת אין לדעת, אי אפשר לדעת לאן הדבר הזה הולך, איך זה ממשיך מכאן.
אני חושבת שהדבר הכי קריטי שקרס זה חוויית המוגנות הבסיסית.
כן.
זה הכי קריטי בהקשר שאנחנו מדברים עליו.
כן.
האמון במוגנות הבסיסית.
כן, זה טל שאמור להגן עליך, פשוט לא היה שם ברגע שהוא צריך.
אני לא מדברת על צהל, אני מדברת על איזושהי חוויה בסיסית שאני, כן, פחות או יותר החיים שלי יכולים להתנהל בלי, עם סיכוי לא גדול ש, כן, אני הותקף בצורה קיצונית.
כן.
זה יותר עמוק מאשר צעד.
אני נכון. אני גם יכול להגיד על עצמי, זה פעם ראשונה בחיי שאני נועל את הדלתות לפני שאני הולך לישון.
כן.
בחיים זה לא היה נחוץ. לא הרגשתי את הצורך הזה.
אז מי שכבר סוחב איתי או איזושהי חוויה טראומטית שפרצה את המוגנות, אז הסיכוי שהוא הולך לישון עם דלתות פתוחות הוא יותר קטן.
כן. ברור.
כאילו לפני האירוע הזה.
כן. אז אוקיי. אז איך אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לא להיכנס לפוסט טראומה? כולנו בקבוצת סיכון עכשיו לפוסט טראומה הזאת. אז מה ראוי ורצוי שנעשה בימים האלה כדי לשמור על הבריאות הנפשית שלנו?
תראה, מאוד מאוד בהכללה, כל פעולה, כל עשייה שיש בה בריאות, היא תומכת בריאות, נגיד ככה, מאוד בהכללה. והיא מאוד נחוצה כרגע, כי ההשפעות המחלתיות, אפשר גם לראות אותן כהשפעות הרימניות מאוד מאוד קשות, כן, של הפירוק, הייאוש, הדיכאון, פירוק המשמעות, הן מאוד חזקות עכשיו, אז מה זה השפעות בריאות או השפעות מבריאות? אני אלך אולי מהאדם אל המשפחה, אל קבוצת השייכות, קהילה וככה. ברמה האישית, באמת אנחנו מתחילים תמיד מהגוף, אז לשמור על הצרכים הגופניים ולנסות לא להתעלם מהם, גם אם זה דורש באופן מודע להגיד לעצמי, אני צריכה עכשיו לשתות, אני צריכה עכשיו לאכול, אני צריכה ללכת לישון, אז לדאוג שהתודעה תכוון את הגוף, כולל כמובן פעילות גופנית, תנועה מאוד מאוד קריטית בשביל לפרק את המתח שהוא כל הזמן נוצר עכשיו באופן אינטנסיבי, טיפולים גופניים שמאוד טובים לזה, כן? טיפולי גוף, מה?
כגון, איזה?
עיסוי, רפלקסולוגיה, שיאצו, מסאז' ריתמי, למי שאוהב את זה, כל טיפול במגע נותן ביטחון, תחושה של ביטחון, מפרק
בעצם
מתח.
כל מגע מפרק מתח.
כן.
כאילו זה הזמן להתחבק, זה הזמן לתת ידיים.
כן, כן. לשמור על הרבה מגע, ידוע הדבר הזה שחיבוק צריך להיות לפחות 45 שניות, כדי לשחרר אנדורפינים, כן, אז חיבוק, מגע, שהות ביחד עם אנשים כשזה טוב, כשזה תומך, משחק אם אפשר, בטח עם ילדים, כן, משחק, שעשוע, משחקים שבאמת מביאים את האיכות הזאת של השעשוע.
כן, אני במיוחד זה רלוונטי כשהזכרתי ילדים, ובאמת הסיטואציה עכשיו אצל רבים, למשל אצלי, כל המשפחות שמגדלות ילדים צעירים שהיו אמורים עכשיו להיות במסגרות, והם לא. זה קצת פלשבק לתקופת הקורונה באיזשהו מובן, שהיינו תקועים במרכאות או לא במרכאות עם הילדים בבית, בהבדל אחד שבקורונה אני מרגיש שהבנתי שזה המצב, לא היה יותר מדי מה להתעדכן או חדשות בוערות שהגיעו, והייתי מסוגל להרפות ובאמת להיות עם הילדים. ועכשיו, במיוחד בימים הראשונים, יום ראשון, יום שני, תחילת השבוע, אז מצד אחד הילדים בבית ואיתך ומצופה, אני ציפיתי ממני להתפנות ולהיות איתם, הרגשתי שהם גם צריכים את זה. מצד שני, לא יכלתי כמעט שלא להתמגנט לטלפון, לקבל עוד עדכון, עוד פעם לפתוח פייסבוק, עוד פעם אתר חדשות כזה או אחר, והרגשתי שאני כאילו לא פה, לא שם, זה היה מאוד קשה.
כן, זה היה בלתי אפשרי כמעט, אני חושבת, לא להידבק ל...
כן.
כן. עדיין, כמובן, עם ילדים קטנים, ככל שהם יכולים לא לדעת, שלא ידעו.
ברור.
בגיל מסוים, אני חושבת שצריך להיזהר ממצב שיוצרים מסר כוזב לילדים, כי זה יכול יותר לפגוע. זאת אומרת, להגיד לילד בגיל מסוים, אם אני חושבת, לא יודעת, אולי גיל, לא יודעת, שש, אני, קשה לי בדיוק לשים את הקו, אבל להגיד לו, זה תמרונים של הצבא, והבומים האלה זה בומים של תרגילים ותמרונים, זה לא בטוח שזה רעיון טוב, כי ילדים כמובן קולטים את החרדה של ההורים, ואז זה יוצר דיסוננס בין מה שהילד, ויש הורים שעושים את זה, אני לכן אומרת את זה.
אני אוסיף ואומר שיבוא גם הרגע שהילד יגיע לבית הספר או לגן וילדים ידברו ביניהם, ואז הוא יחשף דרכם למה שהיה, למה שקרה. אני מאוד חושש אגב מהדבר הזה. הילדים שלי 5 ו-9, אז 9 כבר מבין משהו שקורה. כמובן אני מנסה מאוד מאוד לסנן
ולגונן, אבל אני יודע שכשהוא יגיע לבית הספר ויגיע לכיתה, ואצלנו ספציפית בכיתה שתי משפחות נפגעו באופן ישיר.
וואו.
כן, לא המשפחה הגרעינית, אבל סבתא ואחיין, וזה יגיע והוא יקבל את זה משם, ואני מאוד חושש מהרגע הזה. אני פחות קצת נרגע מזה שאני יודע שזה יהיה תווך בצורה טובה על ידי הצוות החינוכי והמחנכת שלו.
כן, זה בלתי נמנע גם, אתה יודע, זה בלתי נמנע, ועדיין אני חושבת שההגנה היא חשובה, אבל איפה שיש באמת את העניין הכפול הזה, זאת אומרת שהילדים הם תמיד ירגישו, אז משהו כן צריך לחשוף משהו בצורה הכי מתווכת שאפשר. זאת אומרת, כדאי שההורים יחשפו את זה בצורה הכי מתווכת שאפשר.
כן.
אבל שכן יחשפו, אז כן, אז זה לגבי ילדים בגילאים שלא בהכרח כבר חשופים מיד כבר גם למקורות אחרים. כן. מה...
הנושא שלנו היה מה אפשר
לעשות. אז אמר, אוקיי, אז אמר ברמת הפרט, ברמת המשפחה, אני חושבת שיש פה עוד דבר שעליו עוד לא דיברנו, וזה קשה. זה קשה עכשיו, אבל זה נראה לי חשוב, כשאפשר ואם אפשר, נגיד את זה, לנסות לזכור את קיומו של עולם הרוח. זה קשה עכשיו יותר במיוחד, כי בגלל כל מה שאנחנו עוברים, אבל אני חושבת שהאפשרות לזכור, להיזכר באופנים שונים, היא חשובה, והיא יכולה לתת יותר תמיכה אולי ממה שאנחנו נדמה לנו, ואני אשמח בנקודה הזאת לקרוא את את מה שרודולף שטיינר כתב בשנת 1923, אחרי האירוע שמכונה הפוטש במרתף הבירה, הפוטש של היטלר ולבנדורף, שנכשל.
שבעצם זה רגע שבו היטלר ניסה כבר לתפוס את השלטון בכוח.
כן, כן, כן. ששטיינר במילים שלו אפשר לראות, ובסוף הקטע הזה, זה גם, הוא אומר את זה כמעט במפורט, ממש אפשר לראות את איך הוא פורס את התמונה הרוחית המזעזעת של מה שיקרה בפועל 15-20 שנה אחר כך. האדם רואה בעין שהעולם יצר, ואשר הוא רואה קושר אותו אל שמחת העולם וכאב העולם, קושר אותו אל כל המתהווה כאן, אך לא פחות מכך, קושר אותו אל כל אשר קורס כאן אל ממלכות האופל של התהום. האדם מביט בעין שהרוח העניקה לו, ואשר הוא רואה קושר אותו אל תקוות הרוח וכוח משען הרוח, קושר אותו אל כל המכה שורש בנצח ונושא בנצח את פירותיו. אך ביכולתו של האדם לראות רק אם הוא חש את עינו הפנימית עצמה כאיבר של רוח אלוהים, אשר על פני זירת הנפש במקדש גופו של האדם מחולל את מעשי האלים. האנושות שרויה בשכחה של הפנימיות האלוהית, אך אנו רוצים להביאה אל תוך אורה הבהיר של התודעה, ואז לשאת מעל חורבות ואפר את שלהבת האלים שבלב האדם. כך, אף אם ינפצו הברקים את בתינו החושיים לגל עשן, אנו מקימים בתים של נפש ממארג האור האיתן כברזל של הדעת, ושקיעתו של החיצוני תהה לעלייתו של הפנימי מכל שבנפשות. הסבל חודר לכאן מאים האיתנים של כוח החומר. התקווה מאירה גם כאשר אפלה תסובנו. והיא תחדור בבוא העת אל זיכרוננו, כשלאחר האפלה נזכה לחיות שוב באור. איננו רוצים שהמאור הזה יחסר לנו בעת ההיא, בשעת האור העתידית, מפני שכעת בתוך הסבל לא שתלנוהו בתוך נפשותינו. רודולף שטיינר הוסיף ואמר, צער רב שרוי בין השורות הללו, אך יבואו שעות בהן תגלו את הצער הגדול ביותר החבוי בהן.
לתת לזה רגע לשקוע, ואנחנו נעשה את זה. אני גם ממליץ אולי למי ששומע אותנו פה בפודקאסט, אז ללחוץ כמה פעמים על ה-15 שניות אחורה, להקשיב לזה עוד פעם, זה מה שאני הייתי עושה. זה בדיוק לפני 100 שנה.
כן. זה בדיוק לפני 100 שנה, ואני אגיד, אם אנחנו רוצים להסתכל ביוגרפית ומתבקש, אני אצטט עכשיו כמה דברים שמופיעים במאמר שכתב דודו מליניאק בן זוגי.
כן.
אנחנו 50 שנה יובל ממלחמת יום כיפור. ההדהוד הזה הוא עוצמתי בצורה בלתי רגילה.
כן, זה ממש נראה כאילו זה הונדס כך.
זה?
זה כאילו זה הונדס כך על ידי החמאס.
אם אני מסתכלת על האסון שאנחנו עכשיו כהמשך, הייתי אומרת, האסון שאנחנו כמעט שנה בתוכו, אנחנו מדברים על 28 שנים מאז רצח רבין.
וואו.
כן?
כן. מה דודו כתב?
דודו כתב מאמר שנקרא רישומי מחאה, נשלח לך אותו.
הוא כבר, כן.
הוא שלח.
הוא כבר שלח, אני פתחתי את זה, זה היה בתחילת השבוע, ואמרתי לו, אני אקרא ברגע שאני פנוי לזה.
רישומי מחאה שגם מתארים את החוויות שלו באירועים שונים שהוא היה שותף להם של המחאה, חלקם הגדול היינו ביחד, ואת התובנות שלו לגבי התהליך הזה, הוא פרסם את זה יום לפני שהתחיל האסון, זאת אומרת הוא פרסם את זה בשישה באוקטובר, והיה לו חשוב, פרסם ביום של, אפשר לראות בזה גם, יש שם אלמנט נבואי מסוים, ואני חושבת ש... אנחנו, זאת אומרת, דודו ואני ורבים מאוד אחרים, אני לא לוקחת לנו איזשהו משהו מיוחד בעניין הזה, רבים שהיו שותפים למחאה בעשרה חודשים האלה, ההרגשה הדחופה, הקריטית, שאנחנו הולכים וצועדים אל תוך אסון, היא הייתה שם כל הזמן, בעוצמה אדירה. כמובן שאף אחד לא יכול לדמיין שזה יקרה ככה.
כן.
ובהיקפים האלה. אבל כן. ואני חושבת שזה מאוד מהדהד את באמת את מה ששטיינר אומר פה.
כן, אני... מבלי להיכנס עכשיו לניתוחים פוליטיים, ובכלל למקום הזה שיש לו בהחלט ראוי שהדיון הזה גם יעשה, אבל... זה אולי קצת מוקדם לעשות אותו כרגע לאורך במדעי האסון, אבל אתה יודע, אתה מדברת על 10 חודשים של מחאה, זה קצת מזכיר לי מעין לידה, זה בעצם ההתעברות של האסון הזה התחילה בינואר, והנה 9-10 ערכי לידה, והנה זה קרה, זה נולד, זה משהו שאני גם הרגשתי בחודשים האחרונים, שבאמת אני לא יכול שלא להיות חלק ממחאה כזאת ולא רק בשביל ההיסטוריה, ולא רק בשביל הרגע שבו אני אסתכל אחורה על חיי. כן, אבל אף אחד לא ציפה שדבר כזה, כזה חמור, כזה כיף יגיע. טוב, וכן, וכרגע אין לנו הרבה יותר מה לעשות מלדבר על זה, ולחיות את זה. אני יכול לומר שאני באופן אישי הבנתי ששאלתי מה אני יכול לעשות, אז כן, השיחה מהסוג הזה שאנחנו קיימנו, זה מעט שאדם עולם יכולים לעשות ברגע הזה. אז אני מאוד מאוד רוצה להודות לך. יש עוד משהו שנראה לך חשוב שצריך לומר?
עוד דבר, זה גם קשור למה שבדיוק אמרת עכשיו. כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו למען אנשים אחרים עכשיו. כן. אנשים כאן בהרדוף, יום יום יש פה אנשים שמכינים אוכל ואופים מוגות ואוספים ציוד ואוספים כסף ושולחים לחיילים, אבל יש המון דברים, וזה אחד הדברים הכי מחזקים, וכל אחד באופן שהוא רוצה ויכול, אבל זה חלק מאוד מאוד חשוב.
כן, אני מסכים איתך, ובאמת אני יכול להעיד על עצמי שמה שהוציא אותי אני נגיד, אפשר לומר שיומיים ראשוני, כאילו, שבת עוד היינו בהלם, הלכנו לחברים, היינו אצלם ופשוט לא תפקדנו ביחד, הילדים שיחקו. ראשון שני עוד ניסיתי להבין מה אני יכול, כאילו, מה קורה סביבי, ובשלישי הבנתי שאוקיי, מה שאני יכול לעשות עכשיו זה לעשות משהו עבור אחרים ולהשתמש במה שיש לי. ופשוט העמסתי את האוטו בגילונות אדם צעיר, והתחלתי לחלק אותם במקומות שידעתי שזה מרכזי סיוע.
איזה יופי.
שפונו.
איזה יופי.
כן, והנחתי בשני מקומות, וסיימתי את היום הזה בהרגשה הרבה יותר טובה מזו שהתחלתי בו. בעצם זה לא היה שלישי, זה היה אחד ברביעי, זה היה ביום שני, לא משנה. זה היה כאילו מבחינתי נקודת המפנה. וזהו, כן, לעשות משהו, אמרת מקודם לעשות משהו למען עצמך, וזה הדבר הבסיסי ביותר. אם אפשר, גם לעשות משהו למען מישהו אחר, ובהקשר של הסיטואציה, לתרום למאמץ המלחמתי, כי אני מצחיק שזה יישמע. כן, זה מה שהכי עוזר בתקופה הזאת.
כן, ולא פחות למאמץ האנושי, הבין-אישי, החברי, הקהילתי, כן.
כן. כן, כן, פשוט להיות בני אדם, כלפי אחרים.
כן.
כן. אז צור, תעשו משהו, תהיו טובים אחד לשני, תהיו אדיבים, נדיבים, וביחד נעבור את הימים האלה.
כן.
אגר, תודה רבה, ובהצלחה עם כל מה שאת עושה למען אחרים.
תודה נועם, תודה לך, ושנתראה בנסיבות
מתמחות
אחרות לגמרי.
יאללה, ביי. ביי, נתראה.